יש הרבה בעיות עם סקרי דעת קהל, אך האלטרנטיבות עדיין גרועות יותר. שלום לכולם, אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריחה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית, בכל פרק בעצם אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחבר הספר עם הסקר, שממנו הקראתי את הציטוט מקודם. אני יושבת כאן עם פרופסור יצחק כץ. היי יצחק.
שלום שלום ענת.
מה שלומך?
טוב מאוד, עסוקים, זו התקופה שבה כולנו הסוקרים עסוקים, כן. אבל עדיין נחמד לקחת את נחת הקלה ולשוחח איתך.
עדיין על סקרים.
על סקרים, אנחנו נשארים בתחום.
סקרים וספרים.
נשארים בתחום, כן. אין ספק. לכן לא החיבור אותו. הזה בשם הספר, עם הסקר.
כן. שאגב, כותרת המשנה, זה בעצם מאחורי הקלעים של סקרים, פוליטיקה ועסקים. אז לפני שככה נתחיל ברעיון, אני קצת אספר עליך. אז קודם כל אתה פרופסור, כמו שאמרתי, אתה מייסד ומנכ״ל מכון הסקרים מאגר מוחות, עוסק בעריכת סקרי דעת קהל, סקרי סביעות רצון לקוחות פנימיים וחיצוניים, וסקרי שוק בתחומים מגוונים, פוליטי, עסקי וסקטור שלישי.
המסר הפשוט הוא שכולם הם צרכנים ולקוחות של סקרים, לא משנה מאיזה סקטור, מאיזה מגזר או מה תחום העניין. מה שמיד על, על הגיוון הרב מאוד של התחום הזה.
שאנחנו עוד מעט ניגע בו באמת. חוץ מזה, אתה איש רב פעלים. אתה בעל ניסיון עשיר בהוראה ומחקר באוניברסיטת תל אביב, מכללת בית ברל, בית צהל ועוד ועוד. הוצאת כבר שני ספרים לאור, זה לא הספר הראשון, זה הספר השלישי שאתה מוציא. הוצאת את הספר ההפרטה בישראל ובעולם, ואת הספר גיבור מקומי על הבחירות לרשויות המקומיות. ובעבר היית יועץ שר האוצר ויושב ראש תאגידים ציבוריים ועסקיים בתחומי בריאות ופיננסים.
נכון.
וואי וואי.
אלו אין העובדות.
לא מעט עשית. טוב, אנחנו באנו לדבר יותר על הספר, על עם הסקר. אז בוא ספר במה הוא עוסק.
הספר עוסק באמת בגיוון האדיר שיש לתחום הזה של עריכת סקרים. גיוון אין מבחינת שיטות המחקר השונות, מבחינה מתודולוגית, השיטות השונות לעריכת הסקרים. הגיוון הרב גם מבחינת הלקוחות, סוגי הלקוחות, ציינו כבר בפתיח את שלושת הסקטורים. כולם מזמינים סקרים וכולם גם נסקרים בעצמם. את יודעת, כל אחד רגיל שאו מתקשרים אליו או באמצעות סקרים אינטרנטיים או סקרי פנים אל פנים. כן. ואת, כמעט כל אחד נמצא בצד הזה או בצד השני של המתרס, אם הוא נסקר או אם הוא מזמין סקר. מה שמעיד לא רק על הגיוון, נגיד העסקי או המתודולוגי, מעיד גם על ההשפעה האדירה שיש לסקרים בעולמנו. בפוליטיקה, ואנחנו נמצאים כרגע בתקופת בחירות, אנחנו מדברים על עולם המשפט, סקרים משמשים בסיס למתן חוות דעת מומחה ולעדות בבתי המשפט, בנושאים של קניין רוחני, תביעות ייצוגיות ותחומים אחרים. הסקרים נמצאים ככלי חשוב מאוד לקבלת החלטות לכל מי שיש לו איזשהו מיזם, רעיון, מוצר, פטנט, כל מי שחלם חלום על אקזיט או על רעיון ורוצה לפתח או לבסס איזשהו מיזם עסקי, צריך לעשות איזושהי בדיקת כדאיות, בדיקת התכנות בסיסית, ואז שוב הוא נזקק לסקר או למחקר שוק.
זאת אומרת, סליחה, לראות שבעצם הרעיון שיש לו בראש, הוא חושב שכולם ירצו לקנות את המוצר, הוא צריך לבדוק שבאמת אנשים, שיש צורך בדבר הזה.
כן, זה כלי בסיסי ששוב, גם מצלם את תמונת המצב וגם נותן כלים להחלטה. כולל ההחלטה לפעמים לגנוז, להתעלם מממצאי הסקר. גם זה בסדר גמור. כל עוד יש לך את הנתונים בפניך. אבל כאמור, הסקר נותן כאן איזשהו בסיס מאוד חשוב לקבלת החלטות.
אוקיי. הייתי רוצה שככה ניתן כמה דוגמאות שמופיעות בספר לסקרים שאתם עשיתם. אפשר גם אפילו לתת דוגמה מהמגזר, משלושת המגזרים.
טוב, יש הרבה מאוד, כמובן שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה פוליטית, בתקופת בחירות.
כן, אז, שזה רלוונטי כבר שנה, המשפט הזה.
כן, יכול להיות שזה יהיה רלוונטי כסוקר, כמי שמתפרנס ממכון סקרים, אז אני מקווה שיהיו עוד כמה מערכות בתקופה הקרובה.
כן.
כאזרח שצריך להחליט ולהצביע, יכול להיות שהדעה שלי שונה.
כן.
אבל זה כבר, אלה הם ניגודי השקפות, ניגודי עניינים אחרים. בכל מקרה, כמובן שבמערכת בחירות אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות. אנחנו למשל במאגר מוחות מציגים כמעט כל שבוע, וזה יהפוך לתחוף יותר ככל שנגיע למועד הבחירות, סקר מנדטים וששואל גם שאלות אחרות בישראל היום, בעיתון ישראל היום. ברור שהקולגות העמיתים שלי מציגים סקרים שלהם בערוצי התקשורת האחרים במקביל. אז זאת דוגמה אחת.
אפשר שנייה להתעכב על מה שאמרת? כל גוף שיוציא סקר, התוצאות יהיו שונות. תקן אותי אם הבנתי נכון את הסאבטקסט, שזה מראש מוטה.
לא, אני לא יכול להיות שום דבר מוטה. זאת אומרת, אם אתה סוקר רציני, ואני רוצה לקוות שגם אני וגם הקולגות שלי בעלי המקצוע נתפסים כרציניים, התפקיד שלך לוודא ששום שאלה לא תהיה מוטה. יכול להיות שיש השערות, הנחות שונות למזמין הסקר. פוליטיקאי, כמו כל גורם אחר שמזמין סקר. יכול להיות שיש לו אפילו ציפיות שהסקר יטיב איתו עם המפלגה שלו.
כן.
כל זה בסדר, וכל זה טוב לשמוע ולדעת, אבל כמובן שזה לא צריך לעטות את הסקר. לא בניסוח השאלות, וזה בדיוק התפקיד המקצועי שלנו כסוקרים, ובטוח שלא לאחר מכן בהצגת הממצאים, ובמסקנות ובתובנות שאתה גוזר מן הסקר הזה. לטוב או לרע, אתה צריך לעשות סקר שהוא אינו מוטה. עכשיו, אני גם לא כל כך מסכים עם העובדה שכל סקר מביא תוצאות אחרות, כי למרות השוני, יש הבדלים כמובן, אבל המגמות בהכללה הן זהות. באמת, הפער בא לידי ביטוי בכל הסקרים, גם אם אצל סוקר אחד הוא 3 מנדטים, אצל שני הוא 5 מנדטים. פה גם כל מי שקורא, הקורא התמים, לא לוקח בחשבון את מה שאנחנו מקפידים להציג וגם לכתוב, וזאת טעות הדגימה שיש לכל סקר, שרק היא יכולה כמובן ליצור את ההפרשים הללו, של מספר אחוזים ואפילו מספר מנדטים. כך שזה לא שיש כל סוקר או לכל אמצעי תקשורת תוצאה שונה בצורה מהותית, בסך הכל המגמות הן מגמות מאוד מאוד דומות. אז אמצעי התקשורת רק דוגמה אחת כלקוח של סקרים בתקופת בחירות. מעבר לזה, כמובן השוק הגדול הרבה יותר הם הפוליטיקאים עצמם. אפשר לציין כאן, זה לא סוד, את מי שנחשב לקוח הכבד של עולם הסקרים בתקופת בחירות, אולי אפשר לכנות אותו גם במונח מחמיא אפילו לדעתי, פריק גדול של סקרים, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין ספק.
הוא מוציא סקרים מטעמו.
מטעם המפלגה,
כן.
מטעם הליכוד.
למרות שלמה צריכים סקרים אם גופי התקשורת עושים סקרים משלהם?
לא, הסקרים שנעשים באמצעי התקשורת הם בדרך כלל מאוד מצומצמים גם מבחינת מספר הנשאלים, אותו מספר קלאסי שכולם נחשפים עליו של 500 נשאלים, אבל אפשר לעשות סקרים גם 800 ו-1000 ו-2000. מספר השאלות בסקרים התקשורתיים הוא מאוד מצומצם, זה יכול להגיע גם ל-2-3 שאלות ועוד 2-3 שאלות רקע. לעומת זאת, כאשר אתה מפלגה אפילו לא גדולה, מפלגות שרוצות להחליט אם כן להתאחד, לא להתאחד, איך להרכיב את הרשימה שלהם, מי יותר פופולרי, מי מושך קולות, מי לא מושך קולות, אפילו ברמה הפרסונלית, אז גם אין עורכות סקרים, והסקרים האלה עוזרים להם להחליט, מתאחדים, לא מתאחדים, איך בונים את הרשימה. גם בהקשר הזה, מועמד ששוקל האם בכלל לרוץ, אם כן או לא, ועורך סקר, ויכול להיות שהוא יודע על פרישה, או יכול להיות שהוא לא יירשם בדקה ה-90.
כן.
זאת אומרת, הסקרים לכן כאן הם סקרים הרבה יותר מעמיקים, הסקרים שנעשים שלא באמצעי התקשורת, בהיבט הזה גם של מספר הנשאלים, וגם של מספר השאלות, והם גם יכולים להתמקד למשל, יכול להיות שמפלגה מסוימת, כמו ישראל ביתנו, כן? או גם הליכוד, באותה מידה, רוצים לפתוח בקמפיין רחב מאוד ועתיר תקציבים ומשאבים שיפנה לעולי חבר העמים, מה שנקרא במרכאות או שלא במרכאות, האוכלוסייה הרוסית, כן? עוד שהם אוכלוסייה ישראלית ותיקה כבר, שנמצאים כאן הרבה מאוד שנים. אז יכול שאתה עורך סקר אך ורק בקרב האוכלוסייה הזאת של עולי חבר העמים, ואתה לא עושה סקר בקרב כלל האוכלוסייה, וכדומה מפלגות מכל הקשת הפוליטית.
כן, אוקיי. תגיד, איך אתה מסביר, אם אנחנו כבר מדברים על פוליטיקה ועל הבחירות, את הפער שקורה כבר כמה וכמה מערכות בחירות בין תוצאות הסקרים, אפילו תוצאות המדגמים, זאת אומרת כבר באותו יום, לבין תוצאות האמת?
כן, זה נכון שהציפייה המוצדקת מה שנקרא האקזיט פולס, הסקרים שנערכים בקלפיות עצמם, ביום הבחירות, כן. בנקודות היציאה, יהיו הסקרים, הם אמורים להיות הסקרים המדויקים ביותר. כי הם נעשים באמת בריל טיים, בזמן אמת. אתה שואל אנשים שלפני חצי דקה או מספר שניות אפילו, הצביעו, ואתה אומר, בוא תשחזר את ההצבעה. וכאן היו אכזבות, גם בארץ וגם בעולם, אין ספק.
בעיקר בליכוד, נכון? אפשר להגיד
יש,
את זה.
יש התאגדויות של כל מיני קבוצות, לאורך השנים, שמה ששונה היום מן העבר, שגם אם פעם היו התאגדויות כאלה לשקר, או לעבוד על הסוקרים בנקודות היציאה, בנקודות הקלפי, היום מצעירים על כך בריש גלי. לא מתביישים גם לשקר וגם להצעיר על כך.
לפחות הם אומרים אמת על זה שהם שיקרו.
כן, הם אומרים אמת בכך שהם שיקרו.
בדיוק.
עכשיו, זה לא כולם, זה ברור, וזה גם לא הייתי עושה את זה איזושהי הטיה המונית, אבל הקבוצות האלה קיימות. ואני מביא בספר גם כמה ציטוטים של גורמים כאלה, שאומרים, אנחנו התארגנו. זה לא רק אזור מסוים, זה אפילו התארגנות ארצית של כל מיני גופים, שאומרים, אנחנו מתארגנים בכדי להשפיע על תוצאות הסקרים. לפעמים זה בא גם מאיזשהו רגש של נקמה. אז אנשים אומרים, כל השנה הערוץ השני, ערוץ 22.
12?
12.
כן.
ערוץ 12 צבוע, לפי טענת הטוענים, כן? בצבע של השמאל. אז הגיע הזמן לסדר אותו. אני רוצה להשתמש מילה יותר חריפה. הגיע הזמן שנראה להם, לערוץ ולסוקרים שלהם. ואנחנו נעבוד עליהם, בכדי שירגישו את טעם המפלה. בסקר או בסקר שאמור להיות כאמור הכי מדויק. אז יש גם התארגנויות כאלה. לכן ישנה תופעה של משקרים לסקרים, גם בשוטף וגם ביום הבחירות, וכמובן שזה מקשה על היכולת לדייק. אבל בוא נשים את האי הדיוק או את הטעויות, את הסטיות הללו של הסוקרים בפרופורציות המתאימות, ואני כותב בספר בין השאר על סקר שנערך בארצות הברית לפני קרוב ל-100 שנה, okay. בבחירות לנשיאות בארצות הברית, באמצעות משלוח גלויות בדואר ל10 מיליון בוחרים.
וואו.
לא 500 כמו שאמרנו okay. לפני רגע, ולא 800, אפילו לא 1,800, ל10 מיליון בוחרים. הבחירות נערכו אז בין לינדון מול רוזוולט. וגם משלוח כזה מסיבי של 10 מיליון שאלונים בפועל הסקר הזה, גרם להם לטעות, והם לא הצליחו לחזות. זאת אומרת שאם סקר של 10 מיליון, מדגם של 10 מיליון, עשוי או עלול לטעות, קל וחומר גם סקר של 500 או של 800 או סדרי גודל כאלה. עדיין כל סוקר צריך להיות כמובן, לעשות כמיטב יכולתו ברמה המקצועית, ושסקר לא יהיה מוטה וכל השאר, אבל טעויות קורות בכל מקצוע, פספוסים קורים בכל מקצוע. בסך הכל אני חושב שהרקורד לאורך השנים, שרוב הסוקרים, אם לא כל הסוקרים, הוא רקורד לא רע בכלל.
אני רוצה לשאול שאלה רגע כללית, לא ספציפית על פוליטיקה. אנשים משקרים בסקרים? עזוב סקרי בחירות, שיש להם כאילו את הרצון הזה כאילו להכניס לצד השני ולהפתיע. עכשיו אתם מוצאים איזשהו סקר על באמת מוצר שנמצא כרגע בפיתוח, איזשהו מיזם. אנשים ישקרו?
הם לא יכנו את זה שקר, בניגוד למה שאמרנו לפני רגע על פוליטיקה, ששם גם משקרים וגם מתפארים בכך, מתגאים בכך. כאן אנחנו יכולים לפגוש בעולם המסחרי למשל, או בעולם הציבורי אפילו, בתופעות אחרות, יש מי שקרא להם תופעות של רצייה חברתית. זאת אומרת, אתה רוצה לרצות את השואל, לא נעים לך להודות שאתה לא יודע על מה מדבר שם בסקר, לא נעים לך להודות שאתה לא משתמש, שאין לך רכב פרטי, או לא נעים לך להודות שאתה לא גולש באינטרנט, ואולי גם אין לך מחשב. כן, כן, למרות שהסקר הוא אנונימי, אבל הרבה גם לא מאמינים לאנונימיות. כי אתה מתקשר לסלולרי, או לטלפון הנייח, ככל שעוד משתמשים בזה, או מגיע אליו כסקר אינטרנטי, באמצעות פאנל אינטרנטי, אז ברור שהפרטים ידועים. אתה שומר, ואתה מבטיח, ואתה שומר בצורה מוחלטת על האנונימיות, של המענה, של המשיבים, אבל ברור לכל הצדדים, שאתה יודע למי אתה מתקשר. אתה מחויב עדיין, שוב, אני מדגיש את זה, לשמור כמובן על האנונימיות ועל הסודיות המוחלטת. אז ישנה לכן תופעה שהיא לאו דווקא מה שקראנו מקודם שקר, אלא רצון לרצות את השואל. לא נעים לאנשים להודות בכל מיני דברים. פעם למשל לא היה נעים לאנשים להודות בכך שהם שייכים למגזר הלהט"בי למשל. היום כמובן הפתיחות היא הרבה יותר גדולה, אבל עדיין יש אנשים שנמנעים מלהצעיר על השיוך הזה למשל, או להצעיר כאשר אתה שאלות על הכנסה למשל. לא נעים להם להודות שהם מרוויחים מעט מאוד, הרבה מתחת לשכר מינימום, או למה שהיית מצפה ממנו להרוויח במשפחתו. לא נעים, אתה רוצה לרצות, אתה רוצה להשתייך לקבוצה, לכלל, לקבוצת השתייכות הרבה יותר גדולה, ולכן זה גם מביא בהרבה מקרים לאי אמירת אמת, אני אומר, או לשקר, אבל לשקר יותר רך. כי הוא לא נעשה כל כך בזדון, כמו שאמרנו בפוליטיקה מקודם.
כן, ואז זה מתא את תוצאות הסקרים.
ואז זה יכול לטעות. פעם היינו אומרים, וזה גם צריך לשים סימן שאלה על האמירה הזאת, שהשקרנים מימין מאזנים את השקרנים משמאל. או אלה שלא נעים להם להציר שמרוויחים מעט, מאזנים את אלה שמגזימים מצד שני בהכנסה שלהם וכדומה. לא, לא תמיד זה נכון. לפעמים זה באמת נכון, כי לא יכול להיות שרק צד אחד משקר, את יודעת.
אבל אם למשל עושים איזשהו סקר, זה יותר אני חושבת בשאלונים במדעי החברה. בודקים סתם למשל איזה אחוז מהאוכלוסייה בוגד. אנשים לא, שלא בוגדים לא יגידו שהם בוגדים, אבל אנשים שכן בוגדים כן יגידו שהם לא בוגדים, אתה מבין?
זה שוב עניין
אז ש... זה פחות מאוזן.
זה שוב עניין של רצייה חברתית, אבל אני...
כן.
כי היום, שוב, אנשים לא מתביישים כל כך במה שפעם התביישו. היום ישנה פתיחות הרבה יותר גדולה לדבר על כל מיני דברים, בכלל זה לדווח, גם לסוקרים על פעם שלא יעזו לדווח להם. זאת אומרת, אנחנו הולכים גם לקצה הזה של גם לא נעים לפעמים, אבל נראה לי ששיעור האלה שחשים אי נעימות, הולך ויורד דווקא, ולא כן. הולך וגדל.
יש איזושהי פתיחות.
כן, כן.
טוב, דיברנו על פוליטיקה, אולי נדבר על סקרים שעשיתם במגזר העסקי. יש נגיד את המקרה של תנובה, שהוא מאוד כן, מאוד מעניין.
כן, אז זה מגזר עסקי שמשיק למגזר המשפטי.
כן.
זאת אומרת, או עסקים שמגיעים לבתי המשפט. והזכרת באמת אחת מאבני הדרך החשובות של, גם שלנו כמאגר מוחות, ושגם עולם המשפט, זו אותה באמת תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי עורך דין עייד רבי, שייצג כמה טובים מבני משפחתו, לנוכח התופעה שהתפרסמה בראשית שנות ה-90, שבה תנובה החדירה סיליקון לחלב העמיד מתוצרתה. בעקבות תחקיר של רונל פישר ממעריב, תנובה הכחישה, ולאחר מכן חזרה במכחשתה, ובמקביל להליכים שנערכו על ידי משרד הבריאות, הפרסום בתקשורת וכדומה, הוגשה תובנה ייצוגית. עכשיו, עם הגשת התובנה ייצוגית, התבקשנו במאגר מוחות לסייע לתובנה במתן חוות דעת שנשענה על סקר. ושאלנו את הציבור שאלות שונות גם לתחושותיו, ביחס לתופעה הזאת, וביחס להכחשה של תנובה, שמחדירים סיליקון לחלב, ובאמת הסקר לימד על תחושות רחבות מאוד, תחושות שליליות רחבות מאוד, של גועל וכעס על תנובה וחרדה, משתות את המשקה, וכל מיני תופעות שליליות אחרות, כך שהסקר לימד במובן הזה על הפגיעה, על התחושות שהציבור חש עצמו נפגע מהפרסום ומהחדרת הסיליקון, והסקר עזר גם בתביעה הזאת, וגם בתובנות ייצוגיות אחרות, גם להבין מה גודל הקבוצה הנפגעת, מה היקף המשתמשים והיקף הנפגעים. אז זו הייתה פרשה אחת שמת הסקר תרם מאוד לניצחון או לקבלת התובענה הזאת, ובסוף נפסק, אחרי הרבה מאוד שנים, נפסקו למעלה מ-50 מיליון שקל כנגד תנובה. אז זה מקרה אחד שהוא משיק, כמו שאמרנו, גם לעולם העסקי וגם לעולם המשפטי. לפני מספר לא רב ששנים, שנתיים, שלוש, הייתה תובנה ייצוגית מפורסמת אחרת, שגם אותה ליווינו בהגשת סקר דומה, וזו התובנה בעניין התרופת האלטרוקסין, לפי החברת תרופות בינלאומית, תגיד רב-לאומי, שינה את ההתוויה ולא טרח להודיע על כך, לא לגורמי משרד הבריאות, לא לקופות החולים, לא לרופאים, וחמור מכל, לא לחולים, שחשו פתאום כל מיני שינויים, וכולם נכנסו לתהליך של ניסוי ותאייה של הורדת המינון, עלת המינון, עד שהתברר שהיה שינוי, וידעו איך לטפל בשינוי. אז גם כן, בית המשפט, כמו מקרה שתנובה, פסק פיצויים, גם בכיף של מלי 50 מיליון, שרק כך מלי בירור לעליון ירד למשהו כמו 35 מיליון שקל, בגין מה שבתי המשפט קוראים, מאז המקרה שתנובה, פגיעה באוטונומיה של הצרכן. זאת אומרת, זה נושא שבר שיפוי, בר פיצוי. צריך לשלם על כך שאתה לא מוסר לצרכן את מלוא המידע, והצרכן צריך להיות אוטונומי להחליט, קונה, לא קונה, צורך.
בהתאם לכל לא המידע צורך. שהוא אמור לקבל.
כן, בהתאם למידע שהוא צריך לקבל, ואם יש לו גם חלק מהמידע הזה, הוא יודע שהוא צריך לחפש מידע, אם הוא יודע שנעשה שינוי, אז הוא יודע שהוא צריך להיות ער, לשאול את הרופא, זה משפיע, זה לא משפיע, ואם הרופא לא יודע, הוא צריך לברר הלאה, בהנהלת הקופה, במשרד הבריאות, בכל מיני מקומות, אבל אם אתה לא יודע שנערך שינוי, אתה גם לא יודע להיערך.
כן. אני רוצה שנחזור לציטוט שהתחלנו איתו את התוכנית, ותסביר אותו, תגיד מה אתה חושב עליו. יש הרבה בעיות עם סקרי דעת קהל, אך האלטרנטיבות עדיין גרועות יותר.
אז זהו, לשמחתי, כסוקר, כנראה שאין עדיין תחליף.
כן.
ברגע שיהיה תחליף עולם ורציני ומקצועי ושיטתי, אז יכול להיות שנצטרך או להתאים את עצמנו ולעבור לכלי החדש, או להיעלם, גם זה יכול לקרות. אז אין עדיין תחליף. יש המון ניסיונות, חלקם אני מציין שם בספר, אפילו כניסיונות ככה מבדחים, כמו קוף בגן חיות, שהוא חוזה מסורתית, או נמר טיגריס בגן חיות סיני, או קוף בגן חיות רוסי, שכל פעם לקראת בחירות, מתפרסמות ידיעות, אגב, גם לנוכח משחקי כדורגל.
עם התמנון.
התמנון המפורסם, נכון.
במונדיאל.
במונדיאל, בדיוק. אז יש או בחירות, או תחרות, או מונדיאל, או כל הדברים אחרים. אז יש גם פתרונות כאלה. בוא נראה מה תמנון, או מה הקוף מצביע וכן הלאה. אז ברור שנשאר כקוריוז או כאקט יחצני של גן חיות כזה או אחר. יש אגב הצעה מאוד מעניינת של פרופסור ירד מלכין, אני כותב עליה בספר, שהוא אומר, הסקרים מיותרים, אבל לא רק הסקרים מיותרים, גם מערכות הבחירות מיותרות. בוא נחזור בחזרה להגרלה. נגיד שיש מספר מועמדים שמעמידים את עצמם לבחירה, לרשות העירייה, לרשות לשכת עורכי הדין, לרשות איגוד סוכני הביטוח, או לרשות הממשלה, וכל המועמדים יציגו את עצמם, ונקיים הגרלה, ומי שיזכה, הוא זה שימלוך עלינו. שיטה שהייתה מקובלת פעם.
באמת?
כן, כן, והוא אומר, בוא נחזור לשיטה הזאת, אז כמובן שזה, גם זה מייתר את הסקרים.
הוא אומר את זה ברצינות?
כן, 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 הוא מלא זה כאחת השיטות האפשריות, כן, למה לא?
הוא אומר כאילו המצב גם ככה גרוע, אז...
יש ספרות ענפה, אני גם מזכיר אותה כמובן בקצרה בספר, שמדברת על חוכמת ההמונים כתחליף. אותה דוגמה מפורסמת של שור שבוטר לחלקים בכיכר העיר, ואז לאחר שהוא בוטר נערך משאל בקרב כל האנשים שעמדו שם בכיכר העיר, והתבקשו לנחש את המשקל שלו, משקל של כל החלקים ביחדיו.
כן.
והתברר שהניחוש היה מאוד 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 מדויק,
כן.
ממש בהפרשים של איזה
קילו או שניים. זאת אומרת, הממוצע של התשובות. כן,
כן. כן. אז גם
שמדובר בהרבה אנשים.
נכון. אז גם זה פתרון שיכול להיות אלטרנטיבה של חוכמת ההמונים. אני סוקר שמה עוד כל מיני הצעות, אבל עדיין אין הצעה שמחליפה, ולכן עם כל המגבלות שיש לסקרים, יש הרבה מאוד מגבלות ככה, על קצה המזלג אני כותב עליהם בספר, וגם דיברנו כאן, אבל עדיין אפשר, עם כל הבעיות, אני חושב שעדיין אפשר לסמוך על הסקרים ברוב המקרים. ועדיין אין כלי אחר, כאמור.
כן. תגיד, איך היה לכתוב את הספר? איך הלך התהליך?
תראי, זה בער בי, בעצמותיי. אני מניח שזו תשובה שאת שומעת מכל סופר או משורר או כל מי שרוצה להביע את עצמו. והיה ברור לי שאני לא הולך לכתוב ספר מתודולוגי פר אקסלנס, או ספר עיון שבא ללמד במובן של קורס לשיטות מחקר כזה או אחר באוניברסיטה. יותר חשוב היה לי להביע כאן את הצד החווייתי, את אותם אין ספור סיפורים אבל כל סיפור הוא סיפור אמיתי, הוא לא דמיוני, שצברנו במרוצת השנים. זאת אומרת, לא לספר על טעויות והטיות קלאסיות שלומדים עליהם כאמור בקורסים שיטות מחקר, שמקשים על עריכת סקרים, לדבר על הטיות וטעויות מן השטח. שהמציאות מלמדת אותנו, עם הניסיונות כמובן נתגבר עליהם. באמת, אז הטריגר הרציני כאן היה הסיפורים האלה שצברתי, שפה ושם כמובן בהרצאות השונות שילבתי. אז התחלתי לכתוב, אפילו לפני שנתיים, עזבתי את זה בגלל ריבוי מערכות בחירות, והצלחתי לחזור לזה בחצי שנה האחרונה, בין לבין. כן. הבנתי שאסור לחכות יותר, כי מי יודע עוד כמה מערכות כן. בחירות יהיו לנו, לכן הזדרזתי לסיים אותו, ואני שמח על כך.
כן. טוב, יצחק, אנחנו מגיעים לסיום. אני אשאל אותך את השאלה הקבועה, שאני שואלת את כל הסופרים שלנו. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות בכתיבה, בשיווק של הספר, בתהליך של ההוצאה, כל דבר.
הטיפ נדמה לי שאני אתן אותו לסופרים, הוא אותו טיפ שאני נותן גם לפוליטיקאים, שאיתם אני כבר באינטראקציה של 20-25 שנה אדוקה, ואם מסתכם במילה אחת, אתה צריך להיות חדור לעד ואמונה. אתה צריך שתהיה לך את אותו חיידק. אם זה חיידק פוליטי או חיידק ספרותי. אתה צריך לתת את הפשן, את ההתלהבות, את התשוקה, את החיידק. בפוליטיקה לפעמים הוא חיידק טורף. כי הוא יכול גם להפיל אותך לקרשים מהר מאוד. כולל פשיטת רגל כספית, כי אתה משקיע במערכות בחירות, שלא לדבר על פשיטת רגל ציבורית ואובדן נכסים אלקטורליים שלך. אז לשניהם נדמה לי שיש לי את אותו טיפ, זאת אומרת, לדבוק ולדבוק במשימה עד הסוף. לא לקבור את החיידק הזה, לא להרוג אותו בתר אמת. זה הדבר החשוב ביותר לטעמי.
יפה. ואיפה אפשר לקנות את הספר?
אז הוא נמצא כרגע בחנויות הספרים המקוונות, בלבד בשלב זה. מניח שבשלב הבא גם בחנויות הספרים, ובחנויות הספרים המקוונות, גם בחנות ההוצאה של כמובן ספרי ניב, וגם באתרים אחרים אפשר להשיג גם מהדורה מודפסת, וגם מהדורה דיגיטלית.
אוקיי. טוב, אז יצחק כץ, פרופסור יצחק כץ עם הספר עם הסקר. המון המון תודה.
תודה רבה.
ושיהיה בהצלחה עם הבחירות. לכולנו.
לכל עם ישראל.
כן, ביי ביי.